טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה סמך ב'. יכול להיות שנספיק היום שתי פסקאות, כי זה יחסית פסקאות קצרות. אז נראה. הגלות מייתה את צביוננו, דיכאה אותנו. אז אצלכם זה בעמוד צדי ד', כן? הנושא של הפסקה הזאת זה שבעצם הכל ישוב לפרוח, זה המשפט בעם ישראל. אוקיי, לגלות מייתה את צביוננו, דיכאה אותנו, אבל לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו. כל מה שהוא מוכן לנו, הרי הוא נמצא איתנו. כל מה שצריך להיות גדול ופורח, כל מה שצריך להיות גדול ופורח, הוא קטן, קמוץ וחמוש, אבל הכל יתגדל, הכל ישו לפרוח, יציץ ופרח ישראל. זה הפסקה, פסקה קצרה מאוד. אז יש בה רעיון מאוד מאוד חשוב. הגלות היא באמת ריסקה אותנו, כן? איך מובא בספר יחזקאל, שם על המזין, אז על חזון העצמות היבשות, אז רואים שעם ישראל בגלות הוא עצמות יבשות. אז הגר"א כותב בפירוש שלו הספר דצניותא שלא עצמות יבשות, אלא בהתחלה זה היה עצמות יבשות, אחרי זה הם עד היו מחוברות כשלד, אחר כך הם התחילו להתפרק, זה כבר נהיו קהילות קהילות, זה כבר לא שלד אחד בבבל, אלא התחילו להתפזר. אבל היוד והרימה והתולעה אוכלת אותנו, כן, זה ההתבוללות, כן, כל הרדיפות, הפרוגרומים, זה. אבל עוד היו תלמידי חכמים מעמידים את השלד, את העצמות, איכשהו, היה איזה לחלוחית של חיים וכו', ואחרי זה הוא כותב, אנחנו כבר לא, אנחנו לא עצמות יבשות, אלא אנחנו תרווד רכב, ככה הוא כותב. כלומר, מאוד מאוד עם ישראל בגלות ירד מקומתו הלאומית, הרוחנית, כל מה שהיה בנו נשאר רק רושם של חיים. זה דומה לזה שכשאדם מת, אז בעצם בסופו של דבר הגופה נאכלת והעצמות מתפרקות, התחייה העתידית היא מעצם הלוז. בעצם הלוז יש בה איזשהו, לפי תורת הסוד, יש בה איזה הבל של חיים, יש בה איזה משהו, יש איזה משהו. ומהדבר הזה עתיד להתחדש בעצם כל בניין הגוף בתחיית המתים. אז בניין האומה הישראלית היא משולה לתחיית המתים. כלומר, עם שהיה לגמרי מרוסק, ועכשיו נעמד על רגליו. וכל הקהילות חוזרות, והקומה הרוחנית הולכת וחוזרת. אז בהתחלה נבנה הגוף, והמושבות הראשונות, הארץ נבנית, בניין הארץ, קיבוץ גלויות. ובשלב הבא, ראינו את זה פה, גם את הרעיון הזה באורות התחייה, שבגוף הזה שנעמד על רגליו בעצם ננפחת נשמה. זה הקומה הרוחנית של האומה שהיא חוזרת בעצם להופיע. עכשיו הרב פה הוא מבטא את זה בפסקה הזו. הגלות היא מייתה את צביוננו. דיכאה אותנו. זה באיזה רמה? כי אנשים בגלות הם עבדו, הם למדו תורה. מה אתה מתכוון, דיכאה אותנו מייתה את צביוננו? אז כאומה, ככלל. קומת הכלל נעלמה מהגלות. זה דומה אם כלל ישראל הוא משול, האומה בפועל משולה לירח, ירח שהולך ומתמלא מאור השמש, זה בתקופת הגאולה. אז הגלות היא אפילו לילה בלי ירח. אנחנו מסתכל, אין ירח, רק כוכבים. קהילה במרוקו, קהילה בפולין. קהילה בעיראק, אין גוף מרכזי שההערה הכללית יכולה להופיע דרכו. וזה מתבטא גם ברמה הלאומית. אין לנו מדינה, אין לנו שפה, וגם ברמה הרוחנית, אנחנו מאוד מצומצמים. תגיד, עמדו תלמידי חכמים עצומים בגלות, ממש, ענקי עולם. זה נכון, אבל זה היה, הקדוש ברוך הוא, שתל, כן, רב צדיקים שמועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור, ועמדו גדולי ישראל להילחם דרך נגד כל הקשיים וההתמודדות של הרימה והתולעה שאוכלת אותנו בגלות. הן ברמה הממשית והן ברמה הרוחנית. אז, אבל כאומה מאוד ירדו. אתה לא יכול להשוות את הספרים שנכתבו בתקופת הגלות, ושבאמת אנחנו מלאי הערכה והערצה, והאומה כולה משתהה מול הענקי העולם האלה שהצליחו להרים כאלה מפעלי רוח, אבל אתה לא יכול להשוות את זה לתקופת סתם, למשל בית ראשון, שעמד לנו בית מקדש, עם מלכות, עם סנהדרין, עם נבואה, עם כן עבודת הכהנים, לויים וחסידי ירושלים וכל ההופעה לאומית כזו עליונה, גבוהה, רוחנית, שמימית. לכן ברמה הלאומית הגלות מייתה את צביוננו כקומת הכלל, דיקה אותנו. אבל לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו. זה דבר שצריך לדעת, כשהאור הוא מסתלק, משהו כזה בתורת הסוד, כשהאור מסתלק כלפי מעלה, הוא משאיר אור הראשים, הוא קוראים לזה. אור הראשים הוא, זה כאילו איזה מין רושם של האור הקדמוני, והוא בעצם הכנה לקומה העתידית, לאור שיחזור. ויש באור הזה את כל הרושם של האור שהיה פעם. זאת אומרת, הגלות היא לא... היא לא מחקה אותנו, לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו. הייתה לנו נבואה, היא תחזור. הייתה מלכות, היא תחזור. הייתה עבודת הכהונה, הכל יחזור. רוח הקודש חזקה, להקות של נביאים, בית מקדש, הכל יחזור. המשפט הישראלי. כל מה שהוא מוכן לנו, הרי הוא נמצא איתנו. כל מה שצריך להיות גדול ופורח, הוא קטן, כמוץ וכמוש, הוא רק רושם של מה שהיה, אבל הכל יתגדל, יש להכל הכנה, הכל ישוב לפרוח, יציץ ופרח ישראל, כלומר, הכל ישוב לקומה הקדמונית. בספר הכוזרי הוא אומר ש... דבר קטן, אבל הוא שריד... של משהו שהיה בו חיים גדולים, הוא עדיף ממשהו שמעולם לא היו בו חיים. גם הרב יש לו פסקה דומה לזה פה באורות. זאת אומרת, מה שאתה רואה היום זה לעומת מה שיהיה לעתיד, או לעומת מה שהיה, זה אנחנו בדרך. אבל הכל יתגדל, הכל ישוב לפרוח. זאת אומרת, מה שהרב קוק מכניס אותנו הרבה בספר הזה, וזה דבר שצריך ל... להתבונן עליו הרבה, זה למבט תהליכי. ברגע שיש לך מבט תהליכי, אתה מבין לאן הדברים צועדים, אתה מבין במה לעסוק, מה חשוב, כן? מה חשוב עכשיו שעתיד להפריח את העתיד? העתיד הוא בטוח. אין עוד אומה כזאת שיודעת לאן היא צועדת. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהמשיח יבוא, שיהיה בית מקדש, שתהיה תחיית המתים. אין אומה שחיה ככה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהנבואה תחזור, כי מלא הארץ דעת השם כמים להם מכסים. אנחנו יודעים המון דברים שהנביאים בעצם אנחנו חיים את החלום שהם חלמו בשבילנו. כמו חלומות יוסף, כן? הוא חי את החלום של עצמו. הוא עסוק בלהגשים אותו מול האחים. אז אנחנו חיים את החלומות של הנביאים. בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. והכל יתגדל. איך כתוב? ויצא חוטר מגזע ישי. זאת אומרת, יש לך עץ חתוך. גזע. אבל יוצא ממנו ענף אחד דק, בישעיהו י' א', וזה מלכות המשיח. זאת אומרת, בתוך הגזע הזה שהוא חתוך הרבה זמן, הרבה שנים, יש עדיין יכולת של שיקום, וזה ישתקם בענק. לא רק זה שישתקם בענק, זה יהיה יותר גדול ממה שהיה. בסדר? אז המבט התהליכי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אדם יכול להתייאש מהמצב. זה יכול להתייאש מכל הקשיים. אתה קורא עיתון, אתה נכנס לייאוש, אם אין לך מבט תהליכי, מבט רוחני, פנימי, אם אתה לא רואה איך זה שהוא מקדם את הגאולה. אז זהו, אוקיי, יציץ ופרח ישראל. אז זו הפסקה, פסקה קצרה, יחסית ברורה. אני ממשיך. עוד פסקה שהיא גם לא ארוכה וגם לא קשה במיוחד. סמך ג' אתם רואים? הפסקה הבאה. הגויים, אורות התחייה סמך ג' כן? הגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם. אבני מזבח הקודש נתפגלו. טוב, אז זה אנחנו מכירים את זה מאיפה, מאיזה חג? חנוכה, נכון? מכירים את זה, נכון? הכניסו גויים לאכל, תמו כל השמנים, אז או תימו כל השמנים. אז בכל אופן, אז בואו נקרא את כל הפסקה ונחזור. אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם הלומים וחתומים עם הגזר, דווקא הפנימיות היותר נשמתית. כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פרצים וחיללו. פנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל ואיננה זזה ממנה, כל זמן שהקישור לכללות האומה על צביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשה ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. יש לכם ספר? יש פה ספר, חבר'ה. פה. בוא תיקח. אז בסדר? כן, שקוייך. אנחנו בעמוד צעדי ד', בסדר? אז הגויים חוזר להתחלה. תימו את היהדות הגלויה במגעם. מה נמשל? מה משל? זה הנמשל, כן? אבל מה משל פה? נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם. אבני מזבח הקודש נתפגלו. אז מספר שהיוונים, הם בעצם תימו את כל השמנים, נכון? אז מכמה סיבות, כן, גם גזרו על הגויים שהם יהיו כזווים. עצם מגע הוא כבר מטמא שמן של קודש, כן, שמיועד לעבודת המקדש. הוא נטמא במגע. גם כתוב בחולין, מסכת חולין, שקרפיפילו של רבי ישמעאל כהן גדול היה מונח בראש לגיון. אז מה זאת אומרת? הם כשעינו את רבי ישמעאל, שהיה יפה תואר, הוא היה כהן גדול, היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, הייתה לו מיטה מזעזעת. אז הבת של הקיסר, היא רצתה את הפנים שלו, כאילו לשמור אותם, והיו עושים איזה מכשפות, ככה כתוב. פשוט גרדו לו את אור הפנים, והם היו שמים את זה פה, על המצח, כאילו, אתה משהו. קשה להבין את הרשעה של הגויים האלה. עצם כניסה פה עם חלק של מת, היא כבר מתמת, כן? אפילו לא צריך מגע בשמנים. אכן אפשר לגרוס, משנכנסו יוונים להיכל, תמאו כל השמנים, לא תימו, אלא תמאו, לפי ההסבר הזה. או תימו במגע. הרב פה אומר, תראו את היהדות הגלויה במגעם. אז מה זה תימו את היהדות הגלויה? עצם זה שהם טוב, זה בשני אופנים. קודם כל, אופן הפשוט, שכנראה שזו גם הכוונה פה, שפשוט הדעות, זה ככה הרב קוק מסביר בעיניה, הדעות של הגויים הדעות של היוונים, לא משנה, היום זה של תרבות המערב, עצם זה שהם חדרו למחנה ישראל, זה כבר מטמא את הכל. זאת אומרת, עצם הכניסה של כל מיני הנחות היסוד של הגויים, או שאיפות החיים של הגויים, או המוסריות של הגויים, לאומה הישראלית זה כבר מטמא את היהדות הגלויה. אנחנו רואים שהיווניות, ההתייבנות, היא הייתה מאוד, מכה מאוד קשה, וגם היום אנחנו חווים חוויות כאלה קשות באותו, לא חושב שבמידה פחותה, תרבות המערב שחודרת לכל אתר, לכל מקום, כל אחד יש לו בכיס את כל זוהמת העולם, אז זה פוגע, פוגע בדעות, פוגע בדרכי החיים, פוגע בצניות, פוגע בתא המשפחתי, פוגע בתקיפות הצבא, פוגע בדעות של הנהגת המדינה, פוגע באקדמיות, במדעי הרוח, פוגע בחינוך הדתי, פוגע בהכל. זה פשוט קטסטרופה טוטלית, החדירה של תרבות המערב, ההשפעה של הדעות, של המעשים, של התומעה. אנשים רואים סרטים, אנשים רואים אתרים, אנשים לומדים מדעי הרוח מגויים, קוראים ספרים. זה משהו שקשה מאוד להילחם בו, אבל המחיר שלו הוא פשוט אסון. אז הגויים תימו את היהדות הגלויה במגם. מה זה היהדות הגלויה? את הדעות, את הפרשנות של הפשט, את היחס למצוות, את עצם קיום המצוות בכלל. זה היהדות הגלויה, כן? היהדות הגלויה היא סובלת היטב מהשפעת הגויים. עד כאן בסדר? אז היום ניגשים אל התנ"ך בפירוש פוסט-מודרני, נכון? טוב, רגע, זה הנקודה השנייה. הסברת של נקודה אחת. נקודה שנייה, זה אתה יכול להבין פה גם כן ש... אתם יודעים שכבר מתלמי המלך שביקש לתרגם את התורה, הוא שיב 70 זקנים, 72 זקנים, לא יודע. לא שתרגום השיבים קוראים לזה, 70 זקנים תרגמו לו את התורה ליוונית. הוא היה המלך באלכסנדריה. הוא היה יווני, כן? היוונים היו להם אחרי אלכסנדר מוקדון כמה מרכזים, ארבעה מרכזים, אחד מהם היה תלמי המלך, אחד צלבקוס היה בצפון, באזור סוריה. אז תלמי המלך, הוא ביקש לתרגם את התורה ליוונית, וזה היה דומה להילל, אז כן, כיום שנעשה בו העגל. ירד חושך לעולם, שלושה ימים, ומשהו קטסטרופה. זה הייתה הפעם ראשונה שתורגמה התורה ליוונית. הגויים, הם ניגשים, כשהם ניגשים אל התורה בשכל, אז בלי אמונה שהתורה מן השמיים, אז חילול השם כן, שאין כדוגמתו. זה כמו אריה בכלוב, שאתה בא ותולש לו שערה, והוא לא יכול לעשות כלום. התחילו להגיד, פה זה תוספת מאוחרת, כמו ביקורת המקרא. פה משה התבלבל, או משה הוא פילוסוף גדול, נשים אותו במדף מכובד ליד אריסטו ואפלטון. תייחסו למשה ככה, כאילו הספר שלו הוא ספר של אדם מאוד חכם. תייחסו אליו בכבוד. אנחנו לא צריכים את הכבוד הזה, אנחנו יודעים שהתורה מן השמיים, וגוי שחייב מיתה, גוי שלמד תורה חייב מיתה. למה חייב מיתה? זה ממית אותו, זה לא הכוונה שנהרוג אותו בבית דין. אין לו עסק בזה, זה הורג אותו. כמו שאנחנו רואים את ה... היום את הנוצרים שעוסקים בתורה, נכון? אז הפכו, אין לך, איך רשי אומר בברכות י' ב', עמוד ב', אין לך רשע גדול מזה, הופך... דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל. כלומר, עצם העיסוק בתורה של הגויים, זה הופך אותה לקומיקס. ברור? אז תגיד, אבל כתוב שגוי שעסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. אז הכוונה לשבר לצמות בן נוח. זה תוספות מקשים את זה. פעם כתוב חייב מיטה, פעם כהן גדול. הכוונה, כשהוא עוסק בשבר לצמות בן נוח, מדרגה מאוד גבוהה. כשהוא עוסק בחלקים שלנו, השם ישמו. בסדר? ברור? אז עכשיו, אנחנו רואים מה התפתח מזה. ביקורת המקרא. מה זה ביקורת המקרא? באים אל התנ"ך, בוא נבקר אותו. כאילו, עם השכל שלנו, אנחנו אנשים פיקחים, חכמים, רציונליים, נעשה פה, נראה אם זה, נבקר אותו, כמו כל נושא, אנחנו אנשים ביקורתיים. אז הנחת עבודה היא שהתורה לא מן השמיים, ואתה יכול לבקר אותו, כמו שאתה מבקר ספרותי, נכון? אתה מבקר קולנועי, אתה מבקר. זה מה שהתפתח בשלב מסוים, חוץ מהעבודה הזרה שהתפתחה שם, שנקראת הנצרות. וגם האסלאם היא גרורה של זה. היום יש קטסטרופה חדשה. זה נקרא, אני קורא לזה, לימוד תורה בסגנון פוסט-מודרני. מה הכוונה? הכוונה, אני בא אל התנך ואני אשתמש בו, לא בשביל שהוא ירומם את עולם הערכים שלי, או שאני אתעלה אל השמיים, אל ההדרכה האלוהית, ענק מדברי חז"ל, ואתקדש. כן? במקום הנמוך שלי אני אתעלה. לא, הם עושים הפוך. הם באים אל התנך, ומנמיכים אותו לעולם שלהם. כלומר, אני משתמש בפסוק כקולב לתלות עליו את הפירוש שלי. את האני מאמין שלי. עם עולם הערכים המערבי שלי, אני ככה אפרש את הפרק. הבנת? ברור הנקודה הזו? בסדר? בסדר? אז זה סגנון פוסט-מודרני. לצערי, לומדים ככה בבתי ספר חילונים. יש מיזם כזה גדול שעוסק בסגנון הזה. זה קטסטרופה שאין כדוגמתה. הרי הפוסט-מודרנה אומרת, כל אחד מגדיר את עצמו, מבחינה מינית, דתית, לאומית, מגדיר את הקשר שלו אל הקודש, אם בכלל קיים. אז הם מגדירים את הקשר, מגדירים את הפסוק, הגדרה מקראית. בסדר? יפה. אז הגויים, כולם הבנו, נכון? אפשר לשאול שאלות, אגב, זה לא דרשה של אל שבת בבית הכנסת, השיעור הזה. מותר לשאול שאלות. מי שישאל שאלה, אני אביא לו טופי מחוץ לכיתה בסוף השיעור. או $2, תלוי לפי הגיל. בסדר? יפה. הגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים, ושיקצו אותם. אז הדגש פה זה על היהדות הגלויה. על ההלכה, על פירוש התורה, על קיום המצוות, זה היהדות הגלויה. אבני מזבח הקודש נתפגלו. זה קרה בפועל, כשהחשמונאים הגיעו לבית המקדש, מסופר ספר מכבים, שהוא היה כל כך זנוח הרבה שנים, שהשיחים שהיו, הגיעו להם עד המותניים. כלומר, גדלו שיחים בבית המקדש, בעזרה, אתם מבינים? וצריכים שם לקסח אותם. זה לא מצחיק, זה עצוב. הם מצאו פסל של השיקוץ היווני על המזבח ועצמות של חיות טמאות. היוונים טימו את המקדש, הם לא החריבו אותו, הם טימו אותו. היו צריכים לקחת את המזבח ובעצם להוציא אותו החוצה, לפרק אותו ולבנות מזבח חדש. כי אבני מזבח הקודש נתפגלו. בסדר? זה בעבודה זרה נון ב' מצוי הדבר הזה. מה נמשל? מה המזבח? המזבח הוא עוסק בעבודת השם, נכון? כאילו עבודת השם היא יכולה מאוד להידרדר. היא יכולה להפוך להיות פרטית. היא יכולה להפוך להיות גלותית. היא יכולה להפוך להיות כמעט הפרדת דת ומדינה. כן, כאילו בעצם הדעות של הגויים חודרות. ההשפעה הנוצרית יכולה לחדור ליהדות, השפעה פוסט-מודרנית, להפוך את היהדות לפרטית, לבריחה לעולם הבא בלבד. מאוד מסובך, בסדר? אז זה נקרא לטמא את היהדות הגלויה במגם. אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות, שהם עלומים וחתומים עם מגע זר. אז זה למה, זה אני, כאילו, המשל שלנו זה פח שמן טהור, שנשאר בחותמו של כהן גדול, שהוא הספיק לשמונה ימים, נכון? אז חותמו של כהן גדול, כאילו, אי אפשר לטמא אותו, זה, אם היו, אפשר לטמא אותו, כן, עקרונית, אבל לא טימו אותו. כאילו, נמצא איזה מקום שהוא טהור. אז גם בנפש האדם, אנחנו יודעים שאם אדם חוטא, אז זה יכול לפגוע לו בנפש, יכול לפגוע לו ברוח אפילו. כן, חטאים שקשורים אל הדיבור, חפץ חיים כותב שהם פוגעים ברוח. לשון הרע, רכילות, שקר, הצעת שם רע, הצעת דיבה, ופגיעה ברוח, פגיעה יותר שורשית. אבל הנשמה היא לא נפגעת. אלא אם כן, כאילו אדם מאבד את הסגולה שלו, זה משהו קיצוני ביותר. זה יכול להיות עם כוח עבודה זרה, כל בעיה לא ישובון או משהו כזה. זה חטאים מאוד 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 קשים. אדם יכול לאבד את הסגולה העקרונית. אבל בפשטות הנשמה היא תאורה. בסדר? היא לא נפגעת מהחטא. היא מסתלקת מכוח החטא. כתוב, לית שכינת השריה באתר פגים. זה גם לא פגיעה בנשמה, אלא זה פגיעה בסגולה. כאילו האדם הזה הוא כבר התנתק, הוא כבר נחרט מעם ישראל, הוא התנתק לגמרי. הנשמה היא לא נפגעת אף פעם. כל אדם יכול לומר, נגיד אדם חוטא, אני אשאל אתכם, הוא יכול לקום בבוקר ולהגיד, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי? יכול להגיד? מה אתם אומרים? אה? כן, אחרי זה לא היה נכתב בסידור, נכון? כי הנשמה היא תמיד תאורה. נשמה שהשם נתן לנו היא תמיד תאורה, היא לא נפגעת אף פעם. מה? הנפש והרוח. הנפש הבהמית היא מושכת לכל משהו הפך הקדושה. והרוח זה שם הבחירה החופשית, היא יכולה גם להתאמר. חפץ חיים אמרתי, בהקשר של חטאים שקשורים אל הרוח. יש, וכתוב, נפש כי תחטא, נכון? אז נפש היא חוטאת. למה זה? הוא מניק את עצמו בעבירות. אבל הנשמה היא אף פעם לא חוטאת, לכן אדם תמיד יכול לחזור בתשובה. תמיד יכול להגיע למכון מאיר, בכל שלב בחייו, ולחדש את הקשר שלו אל נשמתו, לגלות נאמנות מחודשת לעצמיותו האלוהית, שהיא לא נפגעה, היא חלק אלוה ממעל. בסדר? כתוב בספר נפש החיים שהנשמה בשעת החטא היא כאילו מסתלקת. כתוב בזוהר, לית שכינת השריה באתר פגים. השכינה שבנו זה הנשמה שבנו. בסדר? והיא לא נמצאת במקום פגום, באתר חסיר, היא מסתלקת. יפה. אם כן, חזרנו לענייננו. אז אבני מזבח הקודש נתפגלו, הם בעזרה, הם בחלק החיצון. בצד היותר נגלה. זה לא קודש הקודשים, שהוא נסתר ועלום ורק כהן גדול, נכנס אליו פעם בשנה, ביום הכיפורים, שזה מבטא יותר את הצד הנשמתי. המזבח כן יכול, אפשר לתמר אותו בפסל של עבודה זרה, אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר. משל הפח שמן טהור, חותמו של כהן גדול, שהוא בעצם לא יכול להתאמה. עלומים וחתומים ממגע זר. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית. טוב, מה רוצה להגיד? אנחנו לא מדברים פה על בני אדם. אנחנו מדברים פה על היהדות, נכון? אני רק השתמשתי בעניין של בני אדם כמשל. גם ביהדות יש מדרגות מדרגות. יש את הצד הנגלה, שהוא דומה יותר לגוף, נכון? כתוב, כינין ופתחי נידה הם גופי הלכה, נכון? כאילו יש צד של גוף, ההלכה היא כמו גוף, נכון? לומד רמב"ם, לומד שולחן ערוך, אתה עוסק בגוף, גוף היהדות. אתה לומד לפעמים דברים יותר פנימיים כזה, וזה דרכות יותר נפשיות, יותר רוחניות, בניין פנים, בניין חוץ. יש רזים, כן? תורה היא בנויה כמו פרדס. פשט, דרש, רמז, סוד. הסוד הוא הכי פנימי, זה דומה למשל, במשל, פח שמן טהור בחותמו של כהן גדול, בזה הגויים לא יכולים לגעת. הסוד הוא תמיד נשאר סוד. גם מעט מאוד אנשים, אפילו מעם ישראל, יכולים לעסוק בו כמו שצריך. אתם מבינים? אולי יש להרבה אנשים תיאבון וסקרנות, אבל בפועל מי שבאמת ראוי לזה זה מעטי מעטים, זה תמיד היה כל הדורות, זה לא השתנה. למרות שבדורנו יש יותר צמאון, אבל... אוקיי, אז פה, כן, כן, אי אפשר לתמה את זה. זה כמו החותמו של כהן גדול. זה משהו נסתר, פנימי, חבוי, חתום. אין לגויים שם מגע. הם יכולים ללמוד בפקולטות שלהם ביקורת המקרא. הם יכולים, לא יודע מה, לחכות אותנו בפירושים של הכמרים בכנסייה. הם יכולים לפרש את הפרק בסגנון פוסט-מודרני. הם יכולים כל מיני דברים. אבל לגבי תורת הסוד אין להם שם שום כניסה. ולכן, השודות שהם עלומים וחתומים עם הגזר, הם נשארו בקדושתם, לא יכולים להתאמה. דווקא הפנימיות היותר נשמתית, כמפתעים אשר הסודות כבר באו פריצים וחיללום. זאת אומרת, הם כן יכולים לתמה את המבטאים אשר הסודות. מה זה מבטאים? אפשר להבין את זה בשתי רמות. או כאילו הכוונה התורה והמצוות, הנגלה, זה המבטא. זה כבר אמרנו. אפשר להביא, זה בגיד לא. כל מיני שיטות שהתפתחו מכוח תורת הסוד. יש כל מיני שיטות שכן התפתחו. אז פה כן הם יכולים, באו פריצים וחיללום. נגיד החסידות. זה בעצם שיטה שהתפתחה מכוח תורת האריזה, או תורת הסוד בכלל. או המהר"ל, אני יודע מה, או אורות הקודש של הרב קוק, כן, בכלל תורת הרב קוק וכו'. כאילו זה כבר מבטאים. אז פה הם כן יכולים להיכנס ו לעשות שטויות. פעם שמעתי איזה תלמיד חכם שהוא סיפר שהוא דיבר פעם עם איזה כומר והוא שאל אותו מה אתם לומדים, וזה אמר לו, לומדים אורות הקודש. כאילו הם כן יכולים גם ללמוד את הדברים האלה ולתמה גם אותם איכשהו, אני לא יודע, באו פריצים וחיללום, אבל הסוד עצמו הם לא יכולים. זה הכל מבטאים, זאת אומרת, זה בא הרב קוק, ובא הרב קוק, שנייה, והוא כאילו מפרש לך את זה, הוא מאכיל אותך בכפית את הלימוד שלו, את הטיול שלו בפרדף, או בגדולי החסידות, ומאכילים אותך בכפית, או לא בכפית, לפעמים זה שיטות מאוד קשות בפני עצמם, אבל את הטיול שלהם שהם עשו בתורת הסוד. אבל לטייל שם הם לא יכולים, זה הם לא יכולים, זה שייך ליחידי יחידים. זה, אוקיי, עניתי לך על השאלה? הסברתי לך. אז הם יכולים כאילו לגוע במגע התמה שלהם, אפילו בביטויים של תורת הסוד, שזה כל, עוד פעם, זה כל מיני שיטות ביהדות, שהם פיתוחים של תורת הסוד. שיש לא מעט כאלה, כן? אבל יפה. ופנימיות זו, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית. אתם יודעים, היום יש גם פקולטה לביקורת התלמוד. לא רק פקולטה לביקורת המקרא, יש ביקורת התלמוד כבר. יש פקולטה כזה. כאילו יש אסכולה כזה. לא אסכולה, כאילו כיוון גם כזה. לעשות לא רק בלגן בתנך, גם בתלמוד. השם יצילנו וישמרנו. זה לא מעניין אף אחד, ברוך השם, אין אף תלמידים שהולכים ללמוד את זה. נכון? הרי מי שבאמת אוהב את התלמוד, מה הוא יעשה? יבוא לישיבה. מי שלא אוהב את התלמוד, אז ילך לפקולטה אחרת. מה הוא צריך ללמוד? ביקורת התלמוד, נכון? אז זה מעט מאוד, ברוך השם, תלמידים הולכים למקומות האלה. גם אגב ללימוד התנך מעט הולכים באוניברסיטה. כי מי שאוהב תנך, לאן הוא ילך? יבוא אלינו, נכון? מי שלא אוהב תנך, אז למה שהוא ילמד את זה? מה זה, זה מת שם. זה ממש מת, באמת. זה פשוט עצוב כמה שזה מת שם, ביקורת התנך. אז ברוך השם שזה מת, לא עצוב, זה שמח. אז יפה, בסוד והתפרדו כל פועלי האבן, יפה. ופנימיות זו, שהיא נשמעת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואיננה זזה ממנה. זאת אומרת, יש לך את נשמה הסגולית של ישראל, אז זה נשמת האומה, יש לך את נשמת הנשמה העליונה. כאילו יש לך, שזה, בוא נגיד ככה, יש גם התורה, תורת הסוד, כאילו, התורה היא נשמת האומה, כן? משם אנחנו יונקים, זה השליחות שלנו, שם גנוזות כל השאיפות של האומה, והארגונות היותר עליונים, ושאיפות הקודש, והמוסר, והדבקות האלוהית, והתשובה, והכל. אבל יש לתורה, נשמת התורה. מה זה נשמת התורה? זה הסוד. נכון? זה התורה יותר פנימית. אז הפנימיות הזאת, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית, אשר לישראל, ואיננה זזה ממנה. זה לא שייך לגויים. לא יכולים להיכנס שם. לא יכולים לתמה את זה. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו, כאילו עכשיו הוא מתחיל לדבר או על ישראל בתור זכר, או על אדם פרטי, כן? אז הפנימיות הזאת איננה זזה ממנה כל זמן שהקישור לכללות האומה וצביונה חי בקרבו. זה נשמע כאילו כל אדם מקושר אל האומה. כן, זה כאילו, טוב, כל זמן שהוא חפץ בכלל, באושר, בהצלחת האומה הישראלית, כל עוד אדם הוא מקושר אל כלל ישראל, הוא חפץ באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא, הוא אדם שהוא קשור אל הכלל, למפעלים של הכלל, הוא רוצה את טובת הכלל, טובת הכלל, הוא נלחם בשביל זה וכו', אף על פי שהוא לא יודע לקרוא לזה בשם. מה זה לא יודע לקרוא לזה בשם? הוא לא אומר עכשיו זה תהליך גאולה, ואני שותף להופעת שם השם בעולמו, להביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אני שותף, לתיקון הלכות שדאי, הוא לא מדבר ככה, הוא אומר אני הולך לפלחן צנחנים, שיהיה לי שירות משמעותי. כך הוא ידבר, נכון? ואף על פי כן, אז הפנימיות הזאת, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ולא זז ממנה, כל עוד יש קישור אל הכלל. אז יפה. אף על פי שאין יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. זאת אומרת, יכול להיות ש... עוד פעם, אפשר להסביר את זה על אדם פרטי מישראל. ככה ראיתי יש מי שמסביר. אפשר להסביר את זה על הדור, כן? לישראל. ישראל החי עכשיו. אפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, אתה רואה אנשים עושים מעשים מאוד לא על פי התורה, נכון? נמוכים. וגם דעות משובשות. יכול לקרות כזה דבר? אף על פי כן, תוכו קודש קודשים הוא. זאת אומרת, אלוקאי נשמה שנתת בי תאורה, תאוראי. יש פנימיות תאורה שגם אם השפעת הגויים על החיצוניות היא רבה, והיא עושה שמות, והערס הוא גדול, והכאב לב הוא לא יאומן, ויש התנהלות, הפך רוח, הפך דרך ישראל ו... במעשים ובדעות אפילו, שזה יותר שורשים ממעשים, אבל פי כן הנשמה היא לא נפגעת. ומשם הכל יכול להתקדש. משם אפשר יהיה להדליק את המנורה התאורה. 8 ימים, נכון? כתוב שהפח הזה נתן, היה בו מחצית הלוג, כתוב מסכת שבת, שזה אמור להספיק ליום אחד. לשבעת קני המנורה, נכון? אז היו מחלקים חצי הלוג, וזה היה מספיק ליום אחד. הספיק לשמונה ימים. טוב. הרעיון פה, בהקשר הזה, שיש יסוד שהוא בלתי נטמע, ומשם הכל יכול להתקדש. אז זה קשור לנשמה, נשמת האומה, או נשמה הפנימית, אבל בהקשר שלנו זה יותר מה שהרב מדבר פה, זה על תורת הסוד. שתורת הסוד אין לגויים שם שום אחיזה, ומשם הכל יכול להתקדש. הם יכולים לתמה את הדעות, את המעשים, לפגוע במצוות אפילו, לפגוע בדעות התורניות, הם לא יכולים לתמה את הנשמה. זה שייך ל... זה נסתר, כן? זה שייך. זה חתום, זה לא... זה אי אפשר לגעת שם. ומשם הכל יכול להתקדש, הכל יכול להתמלות, האור יכול לזרוח, הכל יכול להתיישר, תוכו קודש קודשים, אז זה סודות שהם עלומים וחתומים עם מגע זר, וזה גם אם אתה רואה את המציאות מבחוץ, או אפילו את היהדות מבחוץ שהיא חסרה, שהיא עדיין לא מלכות המשיח, אבל הכל יכול להתקדש, להתחדש, להתרענן, לשוב בתשובה, מכוח תורת הסוד, בגין היי ספרה דזוהר, יפקון מן גלותה ברחמי, כתוב. בזכות ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים. אז כל החסרונות שמבוטים במילה גלות, אז הופעה מצומצמת של חיים, אלוהים, אז הכל יכול להשתנות ולהתהפך, ותהיה הופעה הרבה יותר גדולה של חיים אלוהים, הופעת היהדות, הופעת הקודש, הופעת התורה, יתאר גם את הדעות ואת המעשים, את היהדות הגלויה. בסדר, חברים? שבת שלום, ברוך הזמן לעולם, אמן ואמן. חזקים אומרים, ברוכים תהיו, בשורות טובות.